נון גימל, בפסקה ד'. כבר בפסקה א', ועוד קצת בג', אבל עוד יותר בד', הרב דן, בדרך אגב, בנושא שהוא מרכזי בתקופה הליברלית, דהיינו הסבלנות. הסובלנות, יותר נכון. כן, הרב אומר סבלנות, אבל כוונתו למה שאנחנו קוראים בשם סובלנות. ו... מה? היום בעברית מודרנית משתמשים בשתי מילים. מילה אחת סבלנות, מילה שנייה סובלנות. זה לא אותו דבר, נכון? מה? זה לא אותו דבר. בעברית של ימינו, כשאני אומר סובלנות, אני מתכוון לדבר אחד, כשאני אומר סבלנות, אני מתכוון למשהו אחר, נכון? פשוט מאוד. סבלנות, הכוונה שיהיה לך כוח להמתין. כן? חכה פה בסבלנות. סובלנות, זה הכוונה, המוכנות לזה שדעות שונות תובענה. בסדר? אז זה בכלל לא אותו דבר. בסדר? באנגלית, האחד זה patience, השני זה tolerance. אז זה לא אותו דבר. אוקיי? אבל כשהרב קוק רוצה לומר את מה שאנחנו מתכוונים במילה סובלנות, הוא אומר סבלנות. פשוט זה לדעת את הלקסיקון של הרב. עד כאן ברור? יופי. בסדר? טוב. אז הרב דן הרבה בנושא שהוא חשוב בעידן הליברלי, נגיד, כלומר, הסובלנות. הסובלנות זה... נחשב לערך עליון בחברה הליברלית, ודווקא ביהדות יש הגבלות. לא כל דבר אנחנו מוכנים שיובע. הרב הסביר לנו בפסקאות הקודמות שזה בגלל המעלה המיוחדת של עם ישראל, שאצלנו יש מזונות שאינם כל כך מזיקים, מזונות רוחניים, שאינם כל כך מזיקים אצל אומות העולם, שאצלנו דווקא בגלל מעלתנו מזיקים יותר. לכן כלפיהם הם כל כך סובלנים. כן. אבל, יחד עם זה, יש צורך שהדעות תופענה בעולם באופן חופשי. כלומר, אם אתה תגיד, זה אני לא רוצה, זה אני לא רוצה, זה אני לא רוצה, אז מה שיוצא בסוף, זה ש... בסוף שום דבר, כלומר, יוצא בסוף שהאנושות לא תתבגר. לכן יש כן צורך בסובלנות, על מנת שהאמת תתבגר. תופיע מתוך בירור אינטלקטואלי חופשי. אז יחד עם זה צריך מידת חסידות. הבה נקרא. הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי. מידת החסד והענווה הממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו. צריכה היא לטיפוחה למידת החסידות הגדולה, היוצאת מתוך בינה אלוהית עליונה ותחופה. כלומר, אתה רוצה שתהיה סובלנות, אתה צריך יחד עם זה לגדל צדיקים עליונים. מדוע? כי אצל הצדיק העליון, כל האמת נשמרת. כל הרכוש של הדורות מצוי בנפש שלו. ולכן הוא יכול להרשות לעצמו להקל לאחרים, כי הוא יודע שהוא התקווה של העולם. דבר כזה מצאנו למשל אצל המקובלים. רבי חיים ויטל אומר שמי שעוסק בסתרי תורה, יש לו נטייה בפסיקת ההלכה להקל. נכון? כל מי שעוסק בקבלה, כך כותב רבי חיים ויטל, הוא נוטה לכולה, כי הוא מואר באור של תורת חסד. יחד עם זה, הוא נוטה להחמיר על עצמו. הוא לוקח על עצמו את כל עול החומרה, ולכן לא אכפת לו להקל לכל העולם. אספר לכם סיפור לא חינוכי. רוצים לשמוע סיפור לא חינוכי? לא, לא רוצים לשמוע. רוצים לשמוע, אה? פעם איזה יהודי אחד, הלך לרב גץ. הרב גץ, כידוע לכם, היה מקובל עליון, צדיק, חבל על הזמן. הרב של הכותל, גם היה ראש ישיבת מקובלים בית אל. מישהו בא ואומר לו, תשמע, הבן שלי הוא קצין בצבא וזה, אבל מאז שהוא נהיה פייטר, הסגנון שלו לא בדיוק סגנון של יהודי ירא שמיים, וגם הוא משתמש במילים גסות. מה אני עושה? אמר לו הרב גץ, מה אתה רוצה? אי אפשר להיות חייל טוב בלי זה. עד כאן הסיפור הלא חינוכי. אז תשכחו את זה. כן? אבל זה אומר משהו. כלומר, הוא לקח על עצמו את כל עול הקדושה והטהרה והחומרה וכו'. שכל העולם כולו שינהג איך שהוא רוצה. מבחינה מסוימת, יש הצד הזה. אבל זה בגלל שהוא פה. כן? איך אומר רבי שמעון בר יוחאי? יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. כן? אני בסדר, אני כבר, כל הייסורים שאני עובר והכל וזה, לקחתי על עצמי את גורל העולם. בסדר? זה מובן? אז זה מה שאומר כאן הרב. כן, בבקשה.
מתוכן שהרב אליהו נותן לחומרה?
אז זה קושיה. כן, מה אתה אומר?
הרב, השאלה שלי, מה הכוונה של הרב על מילה אורגנית? לכאורה מספיק המילה
אנושית. אורגני, הכוונה שחלקים מחוברים זה לזה. כן, שזה פועל כמו חיות אחת גדולה. אתה שואל, איך זה שבית המדרש של הבן איש חי נוטה לפסוק לחומרה? למרות שהבן איש חי היה מקובל גדול. פשוט מאוד, כי הבן איש חי עשה דבר חידוש שלא היה לפניו. הוא החליט להנחיל את ההתנהגות של המקובלים לעולם כולו, לעם כולו. ואז יצא דווקא באופן מפתיע חומרה אצל מקובלים. בסדר? אז זה חידוש. מה? כן, משהו כזה. להעלות את כולם למדרגה שלהם. זה מתוך, אגב, עין טובה, מתוך ההנחה שהדור מסוגל לזה. יש, הרב קוק מדבר על זה, וספר אורח משפט. שאלות ותשובות אורח משפט, דווקא בדיני פסח. היה כידוע ויכוח גדול בימי הרב קוק לגבי שמן שומשמין בפסח. כן, כל הבעיה של שמן קטניות. מה? היה בית בד מיוחד לעשות שמן שומשמין בפסח. עכשיו, עניין הוא כזה. שומשמין, אחינו האשכנזים לא אוכלים את זה משום שזה קטניות. האמת היא שגם במשפחתי לא אוכלים שומשמין בפסח מסיבות אחרות. על כל פנים, היה יהודי אחד ביפו, עשה מכונה כדי לייצר שמן משומשמין. פעם ראשונה שעושים... כן, זה פרנסה שלו. פעם ראשונה שעושים שמן מקטניות. זה אסור או זה לא אסור? הרב קוק אמר, מותר. אין איסור של שמן קטניות. כל מה שאסור קטניות זה קטניות בעין, אבל לגבי שמן קטניות זה מותר. ככה, סבר הרב קוק. היה לו ויכוח חריף על זה עם רבני ירושלים. בית הדין של החסידים במיוחד, התנגד לזה בכל תוקף, פרסם שזה אסור וכו', ויש התכתבות. והרב קוק דוחה את כל הטענות שלהם, אחת אחרי השנייה, אבל הם בשלהם אומרים, אסור, אסור, אסור. אז באיזשהו שלב לרב קוק זה נמאס, הוא מתחיל לרדת עליהם. הוא אומר כך, הוא אומר, אין להבקש להחמיר במה שלא קיבלנו על זה מרבותינו בדבר שבעצמו הוא סייג. ואין להוסיף חומרה על חומרה, כי אם במה שמצאנו מפורש, או בראיות ברורות. אבל בנידון דידן, שהכל הוא להיפוך, להיפוך, הפך, שהעניין הוא מנהג ביסודו, וזה הפרט המחודש, אין בו שום מנהג, הרי זה חדש בעולם בכלל, שיש שמן קטניות, אז אתה יכול להגיד על דבר חדש בעולם, שהוא אסור, שיש מסורת, אין מסורת על זה, כן, בימי הראשונים לא עשו שמן מקטניות, ואי אפשר שיהיה בו מנהג, וראיות ברורות נותנות עדותן להקל, כלומר, אפילו אם היו עושים את זה מחיטה, זה היה קשה, לפי איך שמיוצר שם. אפילו אם יהיה אפשר להיכנס בזה דחוקים, לדחות את הראיות, גם כן אין לנו למשוך את הדבר להחמיר, להיות מוסיפים על הדברים ששמענו. קודם כל הרב קוק אומר, סתם אתם ממציאים איסורים שלא היו ולא נבראו. אחר כך הוא אומר, ועיקר הנטייה לחומרות יתרות. זה כאן, הוא נכנס עכשיו לעומק. במה שיש דרך סלולה על פי דרכי התורה להקל, כלומר, אם על פי דרכי התורה ברור שאפשר להקל, אם אתה מחמיר, הנטייה הזאת להחמיר, אין זה מילתא דחסידותא כלל. הוא כבר גינה עניין זה, קדוש השם, הרב חיים ויטל זל, בהקדמתו לספר עץ חיים. כלומר, אני מביא לך אדם קדוש בריבוע, סופר קדוש. והוא מגנה את החומרות, ודייק, שזוהי מידה של המתרחקים מפנימיות התורה. רחמנה ליצלן מהי דעתה. כלומר, אלה שמתרחקים מתורת הקבלה, יש להם נטייה להחמיר. וזה לשונו הקדוש. הנה, עכשיו הוא מצטט את רבי חיים ויטל. וכנגד כת חכמי הפשט, אותם אשר הם מועסים לעסוק בחוכמת האמת, הנקרא עץ חיים לחיי העולם, ועוסקים בסיפורים הפשטיים בפשוטן בלבד, ואומרים שאין בתורה אלא הפשט בלבד, חס ושלום, אשר היא נקרא עץ הדעת טוב ורע, עליהם אמרו, חכמים הם להרע, ולהטיב לא ידעו, כי בסיבת היותם מועסים בעץ חיים, אין הקדוש ברוך הוא עוזר אותם, והם שוגים בפרטי עץ הדעת טוב ורע, ומהפכים אותו לרע, ומתמאים את הטהור, ואוסרים את המותר, ופוסלים את הכשר. עד כאן לשונו. הרי דייק בשלושה האופנים של טהור, מותר, כשר, והפכם הוא תמא אסור פסול. שזו היא תקלה, מה שנוטים יותר מדי להחמיר ולאסור. ובאמת, דרכן של רבותיי הגאונים הצדיקים, שזכיתי לשמשם, זכותן יגן עלינו ועל כל ישראל, היה שלא להיות נוטים להחמיר בכל מה שיש מקום להקל. בייחוד בדברים שאין היסוד חזק על זה בדברי חז"ל בתלמודים, שדי לנו מה שלא נזוז חס ושלום ממה שהונהגנו על פי מנהגי רבותינו הפוסקים, אבל בפרטים שיש לדון לכאן ולכאן, ודאי הנוטה להקל, להיות חכם להטיב, הרי זה משובח. ובלבד שיהיו דבריו מיוסדים על פי עומק ההלכה וסברה ישרה. וברוך השם, הוראתנו זאת, כולהו התנתהו לטיבותה כאן, ויהי רעבה דאביין כל שמעתין מחוברן ובריראן כשמעת את הדעת, דלת בספיקה כלל, חזק שם. ברוך השם. בקיצור, הוא אומר שלא להחמיר. רק הוא אומר שהנטייה להחמיר זה אצל מי שלא לומד קבלה, מי שלומד קבלה הוא נוטה להקל. עכשיו מעניין, בסוף הדברים, הוא אומר שיש משהו שכן צריך להחמיר. כן, אז הוא כותב, מהו הדבר? כן. הוא אומר שיש משהו שכן צריך להחמיר. לא, 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 לא. הוא אומר שצריך להחמיר בביזוי תלמיד חכם. כן, שלא, שצריך להחמיר מאוד בכבוד תלמידי חכמים. כן. מה זה?
המציאות הפעם הוא לא הסכם עד שהסתברו לרב ישראל מה שעשה הפגנה שלמה בישיבה, עד שלא יבקשו מסליחה, זה שהוא...
כן? טוב. טוב, אני לא מוצא כעת, אבל הוא כותב כמה לקראת סוף אחת התשובות, שאף על פי שאני אומר שצריך להקל, אבל בעקבות תלמיד חכם צריך להחמיר. שזה מחלה גדולה של הדור, מבזים תלמידי חכמים וכו'. טוב, אני לא רואה. טוב, אז בואו נראה מה כתוב כאן. אני שוב חוזר לדברים של הרב באורות. הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי, מידת החסד והענווה ממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו. צריכה היא לטיפוחה למידת החסידות הגדולה היוצאת מתוך בינה אלוהית עליונה ותחופה. דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה. חסידי עליון, חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוהית והחיים האלוהיים ממלאים את כל הווייתם, מתוך זה בטוחה היא אז האומה בכוחה הרוחני העצור ביחידיה אלה. ועל סמך זה יכולה היא לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צרכי המעשים. כן? כלומר, אתה עכשיו הולך לבנות מדינה, להקים צבא, לייבש ביצות, להקים אוניברסיטאות, להקים מערכות וכו'. תורה מתה עליה. אומר לך, הרב קוק, אני פה. אני התורה. יאללה, לך תעבוד. אני פה כדי לשמור על כל זה.
אני לא מבין, אבל למה לא אחראי לעצמו כאילו?
צריך לעשות כל מיני דברים בחיים, לא? יש הרבה דברים צריכים לעשות. אי אפשר לעשות הכל. אז יש כאלה אומרים, אל תדאג, אני הצדיק, אני החסיד, העליון. אתה, לך תייבש ביצות. זה מה שאומר כאן, נכון? בטוחה היא אז האומה וכוחה הרוחני העצור ביחידי האלה, ועל סמך זה יכולה היא לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צרכיה המעשיים, בלי כל חרדה פנימית, שמה יתייבש לשדה ויחרב מעיין רוחניותה, הנותן לה את כוח נשמתה והמאהבה את אידאליה, שעושים אותה לעם ולחטיבה מיוחדת. יש כמה צדיקים, הם לקחו על עצמם את הכל, כל השאר שיעשו את בניין האומה.
כאילו הדור נשפט בתור יחידה אחת?
כן, זה קיבוץ אורגני קוראים לזה. מה זה אורגני? כולם מחוברים כאיברים, בגוף אחד. אותו אחד ישתעמם בגן עדן. אל תדאג, ישימו אותו עם כל הצדיקים.
למה?
גם בחסידות הכל זה, אבל לא דווקא, הרב לא מדבר מהבחינה החסידית של ההתקשרות הנפשית אל הרבי. אלא מצד זה שיש מי שלקח על עצמו לשמור את רכוש האומה. הוא עם ישראל, מהבחינה התורנית.
אז למה אתה לקח אותו בדור הזה? יכול להיות שהיה מישהו בדורות קודמים, שהוא כלל ישראל, אני יודע.
אני מדברים על כל דור ודור זקוק לזה. איך התורה תעבור? צריך בשביל זה אנשים, לא? בייחוד לאומתנו, אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, שהיא הרבה הרבה למעלה מכל עולם ההווה, הוא בסיס נשמתה, יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי, ושל התמכרות לעבודה בניינים חומריים, מעשיים וחברתיים, נכנס בה מיד רטט פנימי, כלומר חשש, שמה התרדה המעשית תמעט את מעיינה. אנחנו תמיד מפחדים מזה. כן? היה יהודי אחד, הרמן כהן, פילוסוף יהודי בגרמניה, יהודי מודרני כזה. הוא התנגד לציונות. הוא אמר, אתם תבנו את ארץ ישראל, אתם תשכחו את הייעוד הרוחני של עם ישראל. היה לו פחד כזה. אז זאת אומרת, אצלנו באמת, הרב אומר, יש תמיד פחד כזה. שמה כל מה שיוסיף היישוב תיקון, יוסיף השכל חורבן. איפה המשפט הזה?
לא.
מה? בחובות הלבבות, כן? ספר חובות הלבבות, הוא אומר את המשפט הזה. כל מה שיוסיף היישוב תיקון, כלומר, יישוב העולם, יוסיף השכל חורבן. כך אמר רבנו, בחיה ברבי יוסף אבן פקודה, הדיין מסרגוסה. ומתוך כך, היא עושה את פעולותיה הכלליות המעשיות במחצית אנרגיה. כן, מה זה מחצית אנרגיה? קוראים לזה, בעברית שלנו היום, השתדלות. כלומר, בא הנביא, אומר, כה אמר השם, צריך לבנות כביש. אז כולם מתלהבים, אומרים, חבר'ה, מחר יוצאים מבית המדרש עם כלי עבודה, כדי לקיים את רצון השם לבנות כביש. טובלים במקווה, רוקדים ריקוד כדי להיכנס לאווירה. אחרי מאמצים רבים נבנים 10 מטרים של כביש, ואז רוקדים, עושים סעודת מצווה, הולכים לבית המדרש. אומרים, רגע, מה עם ההמשך? זה צריך להשאיר משהו לקדוש ברוך הוא. עשינו השתדלות. ריבונו של עולם, זה גאווה לחשוב שאתה יכול לבנות את הכביש כולו. לעומת זה בא בן אדם, אומר, אני רוצה לעשות כסף. איפה עושים כסף? יש מכרז על הכביש. טוב, אז הוא ידפוק את זה, יעשה מרפקים, יקבל את המכרז, יביא משקיעים וזה. בסוף, יהיה כביש. נכון? זאת אומרת, אלה הרוחניים, הם מפחדים על הרוחניות שלהם. לכן הם עושים את הפעולות המעשיות במחצית אנרגיה. לא עושים את זה בכל הלב, כמו שצריך. כן? אז זה מה שאומר, ומתוך שהיא עושה את פעולותיה הכלליות המעשיות מחצית אנרגיה, והרי הרוחניות מתערפת מפני הסיבוך החומרי, והחומריות מתחלשת מפני העירוב הרוחני, הנדחק אל תוכה. אז אין פה לא רוחניות ולא גשמיות. על כן היא צריכה להעמיד, צריך לעשות חלוקת עבודה, להעמיד חסידים גדולים, המיוחדים בגדלות הדעה, המבצרים את המעמד הרוחני של כללות האומה בקרבם פנימה, הם, העליונים הללו יודעים, שאוצר רוח האומה הוא בקרבם. על כן אינם חרדים כלל על מיעוט המבוע הרוחני של כללות האומה מפני התרדה של עבודות המעשיות. אומרים, טוב, אנחנו בדור שצריך לבנות. לא מפריע לנו שכולם קצת יורדים, או קצת הרבה יורדים מבחינה רוחנית, כי כל האוצר של הרוחניות זה אצלנו. שמרנו על הכל. הרוחניות החיובית כבר היא מתפלשת באומה מאליה, על פי סגולתה הפנימית, על ידי הערת אלה היחודי, היחידים, שהם שלוחי ציבור. הרי אחר כך הציבור יפנה אליהם ויבקש את הערתם וכו'. ונושאים הם בלבבם את אוצר הרוחניות המחיה של כל העם. הם מכירים כי סגולתם העליונה היא האוצר הקיבוצי של כללות האומה. והאומה מכירת בהם את המקום המכובד לנכסיה יותר עיקרי. ועל כן היא מכבדתם. מכבדתם, ומתייראה מהם יראת הרוממות. לכן מכבדים את החכמים. כן? נותנים להם מקום של כבוד, גם אם לא רוצים תיאוקרטיה. אתם הרבנים, תשארו בבית המדרש. אנחנו נכבד אתכם. כן? עד עצם היום הזה, הרבנות הראשית, או מה שנשאר ממנה, יש לה מקום של רבע כבוד בתוך הבריאות, בתוך החברה הישראלית, וזה בעצם מבטא מה שהרב אומר כאן. ברית אלוהים בארץ היא גלויה דווקא על ידי עבדי אלוהים העליונים, והגבורה החומרית הולכת ועושה את דרכה ואת סדריה. בטוחה היא שלא תחלל את מעיין קודשה, כי ישנם אימה שומרי חומתה העליונה. אז הסבלנות, כלומר פה בעל שפה של הרב קוק, הכוונה לסובלנות. כן? אז הסובלנות או הסבלנות מתפתחת, והחיים המעשיים פורחים. עכשיו, לפעמים האנשים האלה הם סגורים בתוך עולמם, לא, מדי פעם הם מדברים. יוצא איזה משהו. וגם הדיבורים האחדים, היוצאים, לפעמים מפיות של קדושים. נותנים מזון, בשפע רב, יותר מהמון דרשות וספרים ארוכים בינוניים. עדיף לפעמים להשקיע, טוב טוב, בנאום של רבע שעה, ושככה 20 שנה להכין את הנאום הזה, אבל מה, כשהוא יצא, וואו, מה שהוא יעשה? לעומת עוד חוברת, עוד ספר, עוד משהו. בסדר, זה נחמד, אבל זה לא יפעל את אותה פעולה. בסדר? זה לא בא לזלזל בספרים הבינוניים. צריך גם ספרים בינוניים. כי מה יעשו האנשים שלא מבינים את הספרים הגדולים? אז צריך ספרים בינוניים. זהו המצב המאושר שעמנו צריך לשאוף אליו ולדאוג להקימו בתנועת תחייתו על אדמתו. לשם כך הרב קוק הקים שני מוסדות. האחד, ישיבת מרכז הרב, והאחד, הרבנות הראשית לארץ ישראל. כן.
החלק שלא מהיחידים, איך הם אמורים להיראות?
איך אמורים להיראות אלה שהם לא היחידים? הם נראים כמו שהם נראים, מה הבעיה? כל אחד נראה כפי שהוא רוצה להיראות. יש אחד שרוצה להיראות עם קסקט. והשני שרוצה לראות עם שפם. מה הבעיה? כן, יש אנשים גסים במציאות. לא, לא שכולם רעים, לא, לא, לא. אני פעם אמרתי את זה בשיעור באורות, אז מישהי שבעלה בונה כבישים מאוד נפגע מזה. היא אמרה, בעלי דווקא הוא צדיק והוא בונה כבישים, אז מה אתה מדבר ככה? ואל תביא דוגמאות כאלה. אני אמרתי, בסדר, אפשר גם להיות לפנות כביש ולהיות צדיק. אבל יחד עם זה, זה ברור שבעשייה של העולם הזה יש הרבה קנאה ושנאה ותחרות. זה מניע את גלגלי החיים גם. נכון? מה לעשות? כן, בבקשה.
אולי זה קצת שיתוך השיעור, שהרב הקים שני מוסדות. שישיבת נתן זרה לעשות
את הרבנות הראשית. למה הקים סנהדרין? אתה שואל מדוע הרב קוק לא הקים סנהדרין? כי אי אפשר היה. עוד לא היה הזמן. הרב קוק אז באמת דן בדברים האלה. הרבנות הראשית בוודאי שהמקום היה צורך. הרב קוק אמר שהרבנות הראשית היא היסוד שממנו יתפתח בסוף מה שיביא לחידוש הסנהדרין. הוא אמר שיש שני דברים הרי שצריך בשביל להקים סנהדרין. א', תלמידי חכמים שראויים לשבת בסנהדרין, צריך לעבוד הרבה. ב', צריך גם שלום. צריך הסכמה בין הרבנים. אז תעבוד על זה ועל זה, יפסה. בינתיים כשאתה רוצה להושיב את זה ואת זה, ככל שהם יותר מקורבים בדעותיהם, יותר קשה להושיב אותם. שמת לב לזה? טוב. אם הם רחוקים זה בסדר. קרובים זה בעיה. הוא לא דן פה בשמירת שבת, הוא לא מדבר פה על... אתה שואל מה עם שמירת השבת? אז הם יחללו שבת. לא שאנחנו בעד חילול שבת, אסור לחלל שבת. אבל אנחנו יודעים ש... בניין האומה יעשה על ידי חילול שבת, בין היתר. זאת אומרת שאם כל הזמן יחשבו על חשמות השבת, אז יכול להיות שגם האומה לא תיבנה.
למה זה לא יכול לבוא גם וגם?
זה יכול ללכת גם וגם, אבל במציאות זה לא עובד. הרי מי בסוף בדע את המדינה? שומרי שבת או מחללי שבת? ערבים, אתה אומר. מספרים שפעם היה איזה כומר שלמד עברית במנזר שלו, במאה ה-19, הגיע לפלסטינה, כדי לעלות לרגל לפלסטינה, ואז הוא רואה את אחד ממתיישבי ראשון לציון, שנמצא בחווה שלו, מתיישב חדש, ולידו העוזר הערבי שלו, עלי. ואז אומר לעצמו הכומר, טוב, אם זה כך, אני אנסה את כוחי, למדתי עברית במנזר, סוף סוף רואה מתיישב חדש, אומר לו בעברית צחה, שלום חבר, מה שלומך? ואז העיקר היהודי פונה אל עלי ואומר לו, ווס זוקטר עלי? טוב.
איפה הרב רואה שהרב קוק אומר שחוץ מהיחידים הם יכולים שגם לא לשמור שבת?
איפה אני רואה שהרב קוק אומר שהם יכולים לשמור שבת, לא, לחלל שבת? לא, אני לא רואה את זה פה, הוא לא כותב את זה. הוא לא כותב את זה. אבל הרב מדבר, סליחה, צריך להגיד משהו. הרב קוק מדבר על איזשהו רקע של איזו מציאות, הוא לא מדבר באוויר. כן, כשהרב קוק כותב את זה, הוא רואה שארץ ישראל נבנית, והיא נבנית דווקא על ידי מחללי שבתות. ויש שם דלדול של הרוח, דלדול של המעשים. אז נשאלת השאלה, איך להסביר את זה? על רקע זה הוא מסביר את זה. עכשיו, אם אתה רוצה מפורש, תסתכל בבקשה. בעמוד, רק רגע, כי אני רואה שדבריי קשים עליך ונקלים בעיניך. יעיין נא כבודו, אוף, איפה זה? עמוד פה. כך שאם יש לכם טענות, תפנו אותם אחר כך לרב קוק, לא אליי. עמוד פה. באורות התחייה פסקה ממה. מצאת? מר שלמה זמירו, מצאת? יפה. אומר הרב, כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. וכשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, ככה הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשיבת החיים של כל הבינונים והצדיקים. כתוב או לא כתוב? כשהשמרים מתמעטים והיין עומד בלא שמריו, כלומר אין רשעים, הרי הוא עלול לקלקול וחימוץ. כלומר חסרים הכוחות החיוניים שיש לרשעים. הגלות דלדלה את כוח החיים של האומה ושמרנו נתמעטו הרבה מאוד. עד שיש סכנה לקיום החיים של האומה מחוסר תפיסת חיים מעובה, האחוזה בבהמיות ובאדמה ושקיעתה החומרית. זה נכתב עוד לפני השואה. אם לפני השואה היה לנו מספיק רשעים בישראל, אז הנאצים לא היו, לא היו מסוגלים לעשות לנו שום דבר. היינו כאלה, כולנו צדיקים. אז הם יכלו לנו. הקיום בגולה הוא קיום רסוק, וזה הקיום המדולדל שהוא חידלון יותר מהוויה. היה אפשר לא להימשך איזה משך זמן, גם בחוסר שמרים, כפי אחר. אבל לכל זמן, הוא כבר קשה לכוח, והקיום העצמי תובע את תפקידו. ושיבת ישראל לארצו בשביל קיומו העצמי הוא מאורה מוכרח. וקיומו זה יוצר את שמריו. כלומר, אנחנו מייצרים רשעים. נושאי הרשעה והחוצפה שדיקבידה למשיכה, אשר הרגז כל לב לזכרן. אלה הם הצדדים האחורים שהקיום הצלול והמשמח מתהווה על ידם. וסוף המהלך הוא שיקוע שמרים בתחתית החבית, הנמחת הכוחות הרשעיות בתהום החיים, ואז מתבטל מהם כל תוכנם המחיב ומזעזע. אבל בהמשך יצירתם, שאינם הולכים ביחד עם היין, חיי האומה ורוחה המתעורר, הם מאחירים אותו, והלבבות רועשים למראה הציסה. וינוח הלב וישקוד במכונו רק למראה העתיד, ההולך ועושה את מסילתו מפלאות ממדעים, מייתן טהור מתעמל לא אחד.
עכשיו זה כבר השלב של המתנחלים שהם בונים
את הארץ. היום אתה אומר, המתנחלים בונים את הארץ. אלוואי. אם תיתן לדתיים את השלטון במדינה, אוי ואבוי.
לא למתנחלים, לנוער הגבעות.
נוער הגבעות. מה זה? כמה זה? זה קאובויים. אני לא נגד, הם אנשים נחמדים. רק שלא ככה מנהלים מדינה. מדינה זה אחריות על מערכות שלמות. של ההייטק והבורסה והחינוך והחקלאות וקשרי חוץ וקשרי פנים ומערכות סוציאליות. איפה הם למדו את זה? הם לא למדו את זה. אז צריך ללמוד. תלמד מדעי המדינה, תנהל את המדינה. אין בעיה. אל תלמד מדעי המדינה, נראה אותך. בסדר? טוב. זה הולך ומתברר. ודאי שצריך למחות. בשביל מה אנחנו הקמנו את מכון מאיר? לא כדי שילמדו תורה?
אבל הרב, מה שהוא אומר שהעולם לא יכול בלי רשעים לעתיד לבוא, זה לא יהיה ככה.
לעתיד לבוא, הצדיקים ייקחו על עצמם את התפקידים של הרשעים.
אבל עדיין יהיו רשעים?
לא, אז מאלה, נצטרך רשעים. יתאמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. אבל... בינתיים הצדיקים הם מעדיפים יותר ללמוד עוד דף גמרא מאשר לבנות את הכביש. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה כביש. לכן הקדוש ברוך הוא, כשהוא חשב איך אני אקים את המדינה, אם אני אפנה לוועדה של רבנים ואני אגיד לכם, שבו שישה חודשים, תגידו לי איך מקימים מדינה. אז אחרי שישה חודשים הרבנים באים, מוספרים את המסקנות שלהם ואומרים, אפשר להקים מדינה, זה אפשרי. ואפילו מדינה שבה ישמרו שבת בצבא ויוכלו כשר והמשטרה תפעל לפי עקרונות וכו'. אבל נצטרך בשביל זה להסתמך על כל מיני דוחקים וליבנו איננו שלם עם זה. ולכן אנחנו מציעים לדחות את הביצוע של המצווה החשובה הזאת עד שימצא פתרון אחר, יותר טוב, כי שב ואל תעשה עדיף. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה להמתין ולכן הוא שלח את בן גוריון עבדו. שהוא לא אכפת לו האם יוכלו כשר בצבא או לא יוכלו כשר, ישמרו שבת או ישמרו שבת, הוא יקים מדינה. אחר כך יבוא הרב מימון, יעשה לו בעיות, יגיד אני מקים את משרד הדתות ויהיה פה כשר בצבא. כן? אבל זה מצליח כל כך יש צבא, אחרי זה נדבר, כשר לא כשר.
לא, אני
מעיר
לעתיד, כולם יהיו צדיקים שיגדו או שעדיין...
מה יהיה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא יהיה טוב. יהיה טוב לעתיד לבוא. לעתיד לבוא כל כוחות החיים יתאחדו זה עם זה. הקודש והחול, הכל. ישראל והעמים במידת מה.
הצדיקים יבנו את הכבישים.
בדיוק. יבנו את הכבישים, הצדיקים, אבל עם איזה כוונות? כוונות הרשע שזה יהיה כלום לעומת הכוונות של הצדיקים האלה.